שר החינוך, הרב חיים ביטון, השר במשרד החינוך, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך, לאבי וכל המאזינים.
ממש ברגעים אלה תקציב המדינה מועבר בכנסת, סעיפים, בזה אחר זה, שמרת על שתיקה הרבה מאוד זמן, סוף סוף אתה ככה מדבר לציבור, מה קרה ככה שתקת עד עכשיו?
ראי, אני מאמין שלהגיד את הדברים על גלי היתר זה דבר טוב, אבל ביתו בזמנו, שהציבור ידע מה קורה, אבל כל דבר שעושה בתוך התהליכים, לדעתי זה רק מזיק. יש כזה, יש על זה עובדות, אני חושב שהיה לנו רעיון לפני 4 חודשים כמעט, בתוך הדיונים של ההסכמים הקואליציוניים, וכבר אז אמרנו שאנחנו לא נדבר בזמן התהליכים, וכשהדברים יבוצעו, אז בעזרת השם נגיד את מה שיש. כן, ברוך השם, היום התקציב...
חיכינו בסבלנות, התקציב עובר, ההישגים נמצאים בתוכו, ובוודאי במערכת החינוך הרבה הרבה מאוד הישגים, גם לחינוך החרדי ובכלל. בוא נדבר ככה באמת על הכותרות של ההישגים כמו שאתה רואה אותם, כי יש אברכי כולל, ויש תלמודי תורה, ויש גננות. מה מבחינתך הדבר שעבדתם עליו הכי הרבה?
אני קודם כל חייב לומר, אמרת עבדתם, אז חייב את זה לומר שבאמת היה פה שיתוף פעולה פורה, באמת אפילו מדהים בין כל המערכות. כמובן שאנחנו מההתחלה כל ההנחיה וכל הקו הגיע מיושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, אבל אני חייב לציין פה גם כן את הגופים האחרים, גם הרב גפני, גם הרב גוטנוב, כולם באמת היו, וכמובן גם כן כל הגופים של המוסדות. עכשיו, אם שואלים אותי מה הדבר הגדול ביותר שקרה, ראשית זה הנושא של השוויון בחינוך. הנושא של השוויון בחינוך שחרטנו עליו דגל, שלמרות כל מה שקורה, ואני לא רוצה להתייחס כרגע לכל הרעשים שקורים בחוץ, אנחנו לא צריכים להתבייש בזה, אנחנו צריכים להיות גאים בזה, שסוף סוף הצלחנו להגיע אחרי כל כך הרבה שנים שיש אפליה, לפתור את בעיית האפליה הזאת ולעשות שוויון בחינוך. מתחיל בנושא אופק חדש כמעט בכלל המערכות, חוץ ממוסדות הפטור שגדולי ישראל לא אישרו להיכנס לאופק חדש, אבל כל הרשתות והמוכר שאינו רשמי והגננות בגנים, כל המערכות הללו נכנסים לאופק חדש, שצריך להבין שההבדל בין חינוך רגיל, זאת אומרת עולם ישן, לעומת אופק חדש, בתקצוב הוא הפרש של 40%. זה מיליארדים רבים שבעצם במשך שנים לא קיבלנו אותם, יותר מ-11 שנה שאופק חדש נמצא כבר ברשמי, וזה הייתה עבודת עומק קשה, וגם צריך לומר גם בהסכם הקואליציוני בנושא הכספי נעשתה עבודה גדולה מאוד, ברוך השם, עכשיו אפשר לומר שאנחנו לאחר מכן תשפ"ד יתחיל נושא אופק חדש בכלל המערכות, אני אומר אבל צריך לבדל להגיד את זה בכל, זה לא נוכל בבת אחת להכניס את זה, בחינוך הרשמי זה לקח 6-7 שנים, אפילו יותר, אנחנו רוצים לעשות את זה בזמן קצר, אבל זה בשורה הגדולה ביותר. גם מוסדות הפטור, ואני אומר את זה בכל, המוסדות הפטור, מעל, אפשר להגיד אפילו כמעט הכפילו את הכסף שאמורים לקבל.
לא הכפילו, פשוט המדינה סוף סוף מקיימת את החוק.
אני עדיין מדבר על שוויון. אני עדיין נמצא תחת הכותרת שאמרתי לכם שוויון. אני רוצה להגיד לך משהו בנושא שאמרת החוק. אני אמרתי את זה בהרבה מאוד ישיבות במשך 4 חודשים האחרונים. אמרתי להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם נוסעים ברמזור אדום? אמרו לי לא. אמרתי למה? כי זה חוק. אמרתי, ולמה 55% זה לא חוק? למה צריך להתבייש בזה? למה צריך לומר שזה לא בסדר? ולמה צריך לעשות מזה כל מיני ביזוי ושיסוי כלפי הציבור שלנו? החוק אומר שצריכים לקבל 55% פה, ו-75% פה, ו-100% פה, ואיפה שצריך להיות, זה צריך להיות כך, ולכן צריך להגיד זה בכל שהצלחנו, אני לא יודע להגיד לך כרגע, תראה, הנושא של חינוך, אבי, מי כמוך מכיר, יש בו, זה פרמטרים...
פרמטרים וסעיפים ותקנות ונקודות ותקנים.
כן, נכון, לכן היו הרבה דיונים בנושאים האלה כדי להגיע למספרים הנכונים. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא שמשמח אותי מאוד, הנושא של האברכים, וצריך לדעת גם הנושא הזה, אנחנו לא מתביישים ואנחנו גאים בכך שהאברכים שלנו ברוך השם יקבלו את מה שסוכם ומה שהיה עליו מלחמות עולם. נכון, הרחוב פחות מבין, אבל אנחנו מבינים ויודעים שזה הדבר שהם צריכים לקבל, ואני רוצה להגיד עוד משהו. בסוף, בשורה התחתונה, המספרים שנמצאים כרגע הם משמעותיים, וכמעט כסף של התקציב, אבל זה מה שאמור להיות להם, ומה שמגיע להם, וצריכים להיות גאים בזה.
אוקיי, אז כמה שאלות ברשותך, השר הרב חיים ביטון, כי צריך לומר שבין היתר אתה מכיר את המספרים, אתה לא מהשרים שאם מתקילים אותם, אז הוא אומר, רגע, תן לי לבדוק, אני לא מוכן. אתה מכיר את המספרים, אגב, שמעתי את זה גם מהשר, שר אוצר בצלאל סמוטריץ', שאומר, השר ביטון מבין מספרים, בישיבת הממשלה, גם נתניהו אפילו אמר, איש המספרים שלנו זה חיים ביטון. אז בוא ננסה את זה ככה באמת. גננת חרדית שעד היום הסתקרה שכר מינימום, ועכשיו השכר שלה יעלה, גם בעקבות אופק חדש וגם בעקבות התוספת תקציבית, כמה היא הולכת להרוויח בעוד חודשיים מהיום?
תראה, אני אענה לך על זה בצורה, כדי לא לבלבל את הציבור, כי אתה יודע, חס וחלילה, יותר גרוע מאשר להגיד מספרים ולהגיד אני יודע, מחר בבוקר כל אחד יגיד, רגע, איפה מה שמעתי?
שמעתי 6,780 ויש לי רק 6,400, כן.
נכון, אז קודם כל נבהיר שכפי שאמרנו לפני רגע, נושא החינוך הוא מאוד מורכב, וזה תלוי מאוד מאוד בין מורה למורה, זה תלוי בדרגה וגם בגננת, תלוי בדרגה, בוותק שלה, במערכת שנמצאת בה, אבל מה שברור זה, באופק חדש יש, קרו בעצם שתי פעימות. הפעימה הראשונה הייתה בעצם עד השנה הזאת, שהיא כללה בערך עלייה של 26% בתקצוב, והפעימה השנייה, אנחנו זוכים ברוך השם להיכנס יחד איתה. עכשיו יש עוד כ-16% שנכנסים, ולכן, א', מי שיגיד לך שהוא יודע להגיד במדויק מהי סימולציה של תלוש של גננת, הוא לא צודק, כי זה דברים שהם פרמטרים מאוד מאוד מורכבים. מה כן ברור, שבתוך ההסכמים האלה יש סכומי מינימום, כלומר, יש מספרים שגננת שקיבלה, שמתחילה, אוקיי? אני מדבר בכוונה על גננת מתחילה, או מורה מתחילה, או מורה מתחיל, או רבה, לא משנה מה, שמתחיל ונמצא תחת אופק חדש, בשונה מהעבר, הוא משמעותית, אני מדבר בעיקר למתחילים, זה הנקודה החשובה, הוא משודרג במספרים גדולים, ואני מדבר כרגע לפעמים בכפילות משכורת. תלוי מה הוא קיבל לפני כן ותלוי באיזה מערכת, לכן אני לא רוצה להיכנס במספרים כי זה בלבל את שומענו. אבל זה המשמעות הראשונה. המשמעות השנייה היא זה שגם לכאלה ותיקים יש מדרוג מאוד מסודר שבנוי בתוך מערכת אופק חדש, שגורם למורים ללכת ולצמוח בצורה מסודרת, ואני אגיד פה עוד משפט, אנשים שואלים, כן אופק חדש, לא אופק חדש, לא יודע כמה השאלה הזאת, אני שמעתי אותה גם, צריך לדעת, היום במערכת הרשמית, שזה התחיל לפני 11 שנה, שבהתחלה זה רק, זה לא היה אצל אף אחד, פחדו מזה, לא ידעו מה זה שינוי מהותי, צריך להבין שזה שינוי מהותי, בתפקוד של המורה, בשכרו, ובהתחלה לא כולם נכנסו, היום אני אומר לך מתוך המשרד, אין מורה או גננת אחת בכל מערכת הרשמי, חוץ מזה כמה שהם לקראת פרישה, שהם לא נמצאים בתוך אופק חדש, ולכן הבשורה היא גדולה ועצומה, ואמרתי, זה מסגרות שיכולות להגיע ל-40% תוספת במשכורת. זאת אומרת, לפעמים, במודולרי, אוקיי, לכל הרוחב מחדשה לבין כזאת ש-20, 30, 40 שנה במערכת, יש משמעות של אלפי שקלים בשכר של כל אחד ואחד. אני אומר ככה, כל מערכת שתיכנס לאופק חדש, וכל מורה תוכל לקבל בעצם סימולציה של מצבה או מורה, סימולציה של המערכת, זה תהליך גם שקורה, ואני בטוח...
אוקיי, אז אם אני ככה רץ קדימה, שנתיים קדימה, השר חיים ביטון, גננת ומורה חרדית תקבל את אותו שכר שגננת ומורה מקבלת במשרד החינוך בבית ספר ממלכתי.
אם היא נמצאת ברשתות, ואם היא נמצאת במוכר שאינו רשמי. אני לא רוצה להגיד כרגע על פטור. בסדר? כי פטור זה עולם אחר.
לא, פטור זה משהו אחר. אנחנו מדברים על מוכר שאינו רשמי, גני בית יעקב.
מוכר שאינו רשמי, וכן, כן, כל אלה אמורים לקבל אותו משכורת שמקבלת מורה שנמצאת, או גננת שנמצאת ברשמי. אחד על אחד, אפשר לשים תלוש ליד תלוש ולראות שקיבלו אותו דבר.
אז זה בעצם הבשורה, אז נניח רגע באמת לשאלת המספרים, ובוא נדבר על מוסדות הפטור, כי הרי דיברת בהרחבה, 55%, ובעצם ה-55% הללו נשחקו בעשור האחרון ברמה כזו, שהם הגיעו ל-20 ומשהו אחוז, כי גם לחינוך הכללי הגדילו את ה-100%, אז אוטומטית האחוזים שאתה מודד מתוך ה-100, אתה גוזר, בדיוק זה יורד. עכשיו, שאתה מגדיל את זה ל-55%, אתה לוקח as is, זה תקציב החינוך הממלכתי בישראל, חוצה אותו לשניים, ל-55%, אתה אומר, זה מוסדות הפטור מקבלים. איך זה מגיע להורה?
אוקיי. קודם כל אני רוצה רגע לעשות פה שורה. צריך להבין שכשמדברים על 55% ו-75% וגם 100%, ככה למשל את, ניקח בכוונת הרשתות שמקבלים 100%, בסדר? העניין הוא פרופיל, זאת אומרת, כמו שאני יודע להגיד לך, ואתה מבין את זה מדויק, שמורה שעובדת 50 שנה ויש לה תואר...
ברור, לא דומה למורה, כן, ברור.
גם ככה בפטור, אתה צריך להבין שגם בפטור יש להם פרופיל, אנחנו לא יודעים, הפטור בשונה מהרשמי והמוכר שלנו רשמי, לא יודעים באמת מי המורה, מה הוא מלמד, אין מידע, אז אי אפשר לדעת גם בתארים שלו, ולכן יש איזה סוג של ממוצעים כאלה ואחרים. מה שאני יכול להגיד לך כן, שבמסגרת התקציבים שכרגע נלחמנו עליהם, כולם ביחד, והבאנו אותם, אז אני יכול להגיד לך שיש כמעט כפילות של הסך הכללי שאמורים לקבל, ואני אומר לך שזה... ה-55% שם הוא, אני לא רוצה להתיימר, אבל כי זה בסוף, בתוצאה, מה יהיה בסוף פר השעה, זה יהיה כמעט הכפלה של מה שקיבלו עד עכשיו, כי הם נשחקו מאוד מאוד מאוד, וזה תוצר שיגיע, ואני יכול, כבר נכנס...
כלומר, אם אנחנו מנסים רגע למדוד פר תלמיד ולא פר מוסד, תלמיד חרדי במוסד פטור, מול תלמיד אחר במוסד ממלכתי, שם נוכל לראות פחות או יותר את ה-55%.
אתה תוכל לראות פחות או יותר, וזה גם תלוי כאילו מי המורים שבאותה מערכת, כי אם כל המורים שם לא השתלמו בלזה, זה קצת שונה, אבל כן, כן, אתה צודק, משם אפשר לראות. ואני עובר ישר לשאלה הבאה שלך שמתבקשת, ואני רוצה להגיד בנושא הזה, גם לגבי שכר המורים, שזה ברור שהוא ישתנה, הנושא של ההורים המשלמים, אני אומר לך את זה, אמרתי את זה בכל פורום, אמרתי את זה בכל, ובשידור, ולא צריך להגיד, אפשר להקליט אותי, זה מוקלט, אני בטוח. אנחנו, עם כל אחד מהמערכות, מהפטור, מוכר שאינו רשמי, רשת לא צריך להגיד את זה, כי 100% הם בנקוב אחר לא גבו את הכספים הללו, סמינרים, כל מי שצריך, הודענו להם בצורה חד משמעית, אנחנו נדרוש ונפקח ונראה שהכסף בסוף הגיע גם לזה שירדו המחירים. ואני רוצה להגיד לך ולהפתיע אותך, אני לא יודע אם זה מפתיע, אבל כולם אמרו, אנחנו לוקחים את זה עלינו, ואנחנו גם נהיה...
אני יודע שאפילו למשל בציונות הדתית, החתימו את כל ראשי הישיבות וראשי הכוללים על מסמך שבו הם מתחייבים שכל כסף שהוא לא מכסה חובות, ושהוא לא, לא יודע, נועד לסחירויות או דברים כאלה, כל כסף נותר, יורד מנטל ההורים.
תראה, אני הייתי חושב לומר שאני מצפה יותר מזה, בסדר? לא חתמנו על אף אחד, אנחנו לא מחתימים על אף אחד, אנחנו כן אומרים ואמר שנבקר את זה. אני לא חושב שהשורה היא מספקת. כי זה שיש חוב למוסד או משהו כזה, אני לא חושב שזכותו בגלל שהוא קיבל כרגע כסף נוסף לחסות את חובותיו. אני אומר משהו אחר, וזה מה שאמרתי לכל המערכות. אמרתי להם, רבותיי, בסוף אנחנו עובדים פה כולם בחינוך, וכולם גם כן עובדים אצל ההורים. בואו נסתכל את זה בשפה המקצועית. אנחנו עובדים אצל ההורים, מחנכים את ילדיהם. ההורים הללו רוצים לדעת ולראות שמה שהם באו והשקיעו במערכת, בסוף כל המערכת שלנו, לא צריך להתבייש בה ולומר, אנחנו בתוך מערכת פוליטית שאמונה לפתור בעיות תקציביות. בסוף אנחנו צריכים את האמון של ההורים בנו כדי להמשיך בתהליכים הללו. ולכן, אני אומר את זה בבטות, סליחה שאני אומר את זה ככה, אם אנחנו רוצים וחפצי חיים להמשיך שיהיה לנו ממשלות מהסוג הזה, והדברים שיתנו את השינויים, אנחנו צריכים לבוא לזה שבא ו... כי אנחנו שליחים, אנחנו לא מי אנחנו, אנחנו כאלה שבאו ושמו אותנו שליחים, שולחנו רוצים לראות את זה, ושלולכנו חייבים לראות את זה. אז לכן אני לא נכנס כרגע אם יש לו, אני אומר דבר פשוט, זה חייב להיראות אצל ההורים, לא כל הכסף, חלק מהכסף הוא תיקוני יהודים ששייכים להוצאות
טוב, של המשלה. שאלה אחרונה בנושא החינוך, כי אני רוצה לדבר ככה עוד מילה אחת, רק על עוד איזה עניין אחד, החינוך המיוחד, כמובן נושא חשוב, מקבל תוספת של 2 מיליארד שקלים, כל החינוך המיוחד בישראל, תוספת של 2 מיליארד שקלים, כמה מתוך זה, השר ביטון, מגיע למוסדות מוכרים שאינם רשמיים בחינוך המיוחד?
אז אני שוב אענה לך במספרים, אי אפשר לענות לזה, כי אתה יודע, צריך לחלק את זה.
לא, באחוזים, בסדר.
אז אני אגיד לך, בסוף, בית המשפט פסק כבר לפני 2.5 שכל מוסדות החינוך המיוחד צריכים להיכנס לאופק חדש, והם נמצאים שם. כמובן שיש תיקונים שצריכים לעשות, והייתי בכמה דיונים עם צוות שמלווה את הנושא הזה, וגם אתה מכיר את הנושא טוב. יש שינויים בעייתיים שהם שייכים להגדרה במגזר החרדי, כמו תוספת מעונות או משרות אם, וכבר סגרתי עם הגוף...
רגע, אנחנו מדברים סינית, נסביר למאזינים במשפט מאוד פשוט, משרד החינוך מחייב מוסד שהוא בעלות פרטית, שהוא מוכר שאינו רשמי, והוא מפעיל על פי התקנים והוראות של משרד החינוך, עם פיקוח והכל, בית ספר לחינוך מיוחד לצורך העניין, הוא מחייב אותו לשלם למורה גברת כהן 5,700 שקל, כי זה התקן שלה, זה הניסיון, הוותק שלה, שעות העבודה, זה מה שזה שווה. אז הוא משלם לה, כי זה החוק. אבל משרד החינוך לא נותן לו בחזרה את ה-5,700 שקל, הוא נותן לו רק 4,000. כי הוא אומר לו, אני בזה לא מכיר. ואז יוצא שאותו מנהל צריך כל חודש להשלים למאות עובדות את הפער הזה, הסיפור. על זה אתה מדבר, ומה אתה מסביר?
כן. אז אני אומר שיש פרמטרים שהם, לא שהמשרד אומר אני לא מכיר, הפרמטרים האלה חיים בממוצע. כיוון שזה מדובר בעמותות שמנהלות את בתי הספר, אז אי אפשר לדעת יותר בורא מה קורה. אז בסוף נותנים את זה ברמה ממוצעת, ופה הייתה פגיעה בממוצעת, בגלל שמשרות האם יש הרבה יותר משרת אם אצל חרדים, ואנחנו מבינים למה, וכנל יש בתוספת מעונות שזה קשור בילדים עד גילי 4 וכו', ולכן שמה כבר סוכם על תקנון גבוה מאוד, משמעותי, שמשווה את זה למערכת החרדית. אני כמובן מבקש לראות את הסימולציות ותוצאות של זה עם המשרד, כדי להבין כמה זה פתר את הבעיה, ואם לא, אנחנו נמשיך הלאה. אבל ברור שאנחנו לא מתכוונים לבוא ולהגיד שבגלל שאנחנו חיים לפי ממוצעים של הרשמי ודברים כאלה, אנחנו, למרות שיש לנו שוני משמעותי בממוצעים, אני מתנצל שאנחנו קצת מדברים, כפי שאמרת, כן, קצת צינית, כן. אבל מי שמבין, זה תהליך בריא וחשוב שקורה, ואנחנו נמשיך עם זה הלאה. אני אומר עוד דבר אחד, יש כרגע ועדה, כל נושא החינוך המיוחד במשרד החינוך, שזה דבר ענק וגדול היום, זה הולך וגודל יום יום. יש ועדה שינהל אותה פרופסור עמוס שפירה, אני שמתי שם מטעמי, תיק חרדי, יכיר את ההיבטים החרדים, שהוא מומחה גדול לתחום, והוא בעצם אמור להביא את המשמעות של חרדי בתוך התהליך הזה, כי יש שינויים משמעותיים בכל
דברים. במטרה לעשות שינויים בהגדרות, בתקנות, בפרמטרים, זה באמת נצרך וסוף סוף הגיע הזמן.
יש שינויים בכל החינוך המיוחד, כי זה חובה, כי זה רפורמה שעשו היא מאוד מאוד מורכבת.
טוב, ברשותך בוא נתקדם, אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה להספיק עוד כמה נושאים עד שאתה מדבר, אחרי 4 חודשים, אז הנושאים פה כל כך רבים, צהרונים במילה אחת, הם בשביתה, הם טוענות בצדק, שכחו אותם פשוט במסדרון.
טוב, אז קודם כל יש סעיף בנושא של הצהרונים, אם אנחנו מדברים כרגע על התקצוב, אז אני רוצה לבשר לך כאן, ושתדע, שהצהרונים, קודם כל, הבדלנו אותם גם בפטור וגם מוכר שאינו רשמי, יקבלו 100%, בשונה מזה שמתוקצבים 55% בלמידה שלהם.
בגלל שאין שם ליבה, זה לא קשור הסוגיית...
אני לא נכנס לזה, כי זה לא בדיוק, אבל הצלחנו להוביל את זה, וזה קרה, וזה נמצא בתוך התקציב. וזה יפתור בעיה קשה מאוד, זה כסף משמעותי, שיפתור גם את הבעיה לגבי אלו, אז זה לשאלתך.
אוקיי, יפה, אז זה באמת גם כן בשורה טובה. מוסד שסוחר מבנה, ויש מוסד שיש לו מבנה כבר 70 שנה. סמינרים, אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה. סמינר קיים 50 שנה, יש לו מבנה גדול, משלו, הוא לא משלם עליו, חוץ מארנונה, שגם זה הוא מקבל פטור, אין לו שום הוצאות על המבנה, ורק תחזוקה. יש מוסד שנפתח לפני שנה, לפני שנתיים, באותה עיר, משלם אותם מזכורות, אותם תלמידות, רק הוא סוחר מבנה, משלם כל חודש שכירות למבנה. זה עניין של הרשות המקומית או של משרד החינוך?
אבי, קודם כל, הידע שלך עושה לי צרות. תשמע, אני אומר כך, א', אנחנו לא יכולים לפתור את הכל ברגע, אני חושב שהדברים הגדולים שקרו הם משמעותיים, ויש לנו עוד הרבה עבודה. אני רוצה להתייחס אבל כרגע למה שהצגת. קודם כל, זו לא בעיה של משרד החינוך, בלבד זאת שמשרד החינוך יש לו סעיף,
של בינוי.
קריטריונים הוא משלם לך של שכירות. לא, של שכירות.
אוקיי.
יש מושג במשרד החינוך לקבל שכירות. לא כסף גדול, כי זה ממוצע ארצי, 840 שקל לכיתה, כפול שנה, זה לא פותר את הבעיה למוסד בירושלים שמשלם הון תועפות בשביל לקבל מבנה, כן? אבל מה שצריך לומר, וזה נקודה שגם כתבנו אותה בסעיפים הקואליציוניים, בכל הבעיה המוניציפלית. הבעיה המוניציפלית בראשי הערים היא מורכבת מעין כמוה. היא על שולחננו, זה הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות. הבלגן שקרה בנושא של חוק הארנונה הרחיק אותנו מהאפשרות לדון עם
השלטון המקומי.
כן, בוא, תכננו דברים, אבל זה בדקת הכל, בוא נגיד ככה.
כי מן הראוי היה, אגב, מן הראוי היה שכמו שאדם שהוא נגיד יש לו, הוא זכאי של מחיר למשתכן. למה? כי אין לו דירה בבעלותו. המדינה יודעת לומר שלפלוני אלמוני אין דירה, ולכן הוא זכאי בדירה לדיור למשתכן. משרד החינוך לא יודע לעשות כזאת הבחנה בין מוסדות, ולהגיד, למוסד ההוא יש בניין, הוא לא זכאי לתקציב הזה והזה, או שיקבל תקציב חסר. ולמוסד ההוא אני יודע שאין בניין, אני נותן לו תוספת. זה כאילו קצת, אולי הבינה מלאכותית תעזור.
כן, א' אתה צודק ב100%, אין לזה תקציב, כי בגלל שזה באמת שייך לשלטון המקומי, שהוא צריך להקצות מבנה בדין לכל מוסד שאין לו, ויש בעיות הקצאות בכל הארץ, כולם יודעים את זה. אני אומר, רומא לא נבנתה ביום אחד, אבל אנחנו, הבעיה הזאת השולחננו, צריך להתייחס לכלל המוסדות, ובמיוחד לאלה שיש בעיית מבנים בדרך אחרת. אני אומר לך שנכון עכשיו הוא בעיה משפטית קשה להכניס את הדבר הזה למשרד החינוך, כי זה באזור המוניציפלי, אבל אני לא אמרתי, זה השולחננו, זה צריך להיפטר.
טוב.
בעזרת השם, אתה יודע.
עניין ההסתה שאתה רואה בתקשורת, אתה רואה היום את פלסנר מהמכון לדמוקרטיה, בורות וכל מיני עניינים, והכל קשור בסוף לתקציבי החינוך והישיבות, זה מטריד אותך או אתה מתייחס? אתה בא לך להגיב?
אני בדרך כלל לא מתבטא כלפי אנשים ברמת הפרסונל, אבל כיוון שאני מתכווץ במקומי כבר זמן רב, מכל ההסתה והשיסוי המטורף, שקורה בתקשורת, והופך אותנו לכאלה שפוחדים קצת ללכת ברחוב. אני לא אומר את זה, צריך להגיד את האמת. אני לא מדבר עלינו כשרים, אני מדבר על בן אדם חרדי
ברחוב. בוודאי, מי שמסתובב היום חרדי היום בתל אביב, מרגיש שהוא נמצא בברלין.
אני אומר לך, זו קטסטרופה שהיום הבנו יותר מכל אי פעם, אחרי שמר פלסנר היקר הוכיח לנו את הבורות העצומה שלו בתחום החינוך, לומר שברשתות אין
פיקוח
מצב, ואין פיקוח, זה בורות לא מדרגה ראשונה, זה בכלל אתה לא קיים בכלל, ואתה מתהדר להיות בעמדה שלך שאתה
מכון הישראלי לדמוקרטיה.
מכון הישראלי לדמוקרטיה, כן. מה זה לימד אותנו? שלפני שהוא בא אפילו לדבר על משהו, לא עניין אותו ללמוד את הנתונים, הוא לא ישב ללמוד את הנתונים ולהגיד בא בבורות ואומר אותה, והוא מציף אותה כעובדות. זה מוכיח שזה הבעיה הגדולה שלנו היום.
טוב.
תארי הרב, צריך לדבר גם על עצמנו פנימה, כי יש לנו בעיה גם כן שלנו לדברר את עצמנו. לא שזה יעזור לנו.
לא, אבל זה חייבים להקים גוף הסברה, זה חובה. אני מבין שאי אפשר לעשות את זה מכספים קואליציוניים, אבל צריך למצוא את הדרך.
אני רוצה להגיד לך שבשיחה שהייתה לי עם יושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, שהנושא הזה מאוד חשוב לו, בכלל בנושא של החינוך, שזה נושא מאוד מאוד מהותי, עם הרבה מאוד כסף, סוכם על תהליכים חדשים שיקרו בנושא הזה, בנושא מחקר. אני לא יכול לפרט יותר למידה, כי זה לא דבר שהוא בנוי, אבל יש, ואני כבר מקיים שיח רחב בנושא הזה. לא דיברתי בתקשורת, אבל כן דיברתי עם אנשים ברמת המחקר, באזור החרדי, בלי לפרט, ואנחנו חד משמעית חייבים ללכת על העניין הזה, כי השקרים והרמאויות והמצב הזה, והחצייה...
הלוואי, ואגב, בהמוננו, כל מי שבתחום מוכן להתגייס בהתנדבות מלאה, לעשות את כל מה שצריך, רק שיקום גוף כזה מסודר, מקצועי, שיקח את, על עצמו את הטיפול באירוע. שר במשרד החינוך...
אני מודה בשם עם ישראל לך על מה שאמרת.
הרב חיים ביטון, תודה רבה על הדברים. בהצלחה רבה, יישר כוח גדול בשמו של הציבור, ההורים, המלמדים, המורות, הגננות, עולם התורה, כוללים, באמת, באמת יישר כוח גדול על תיקון העוול הזה ועל הגעה לפחות לעמידה לחוק בנושא התקציבים. תודה רבה.